ערב טוב. אנחנו נרצה היום להשלים את העניין שיעסוק בעניין התבילה, עניין הקריאה. נדבר קצת על המסורת, על מקום המקדש ועל ההיבטים המעשיים של העלייה. מבחינת התאריך של העלייה, התכנון הוא בעזרת השם ביום רביעי הבא, כלומר זאת חנוכה. עכשיו תראו, היות ולצערנו מאז שנושא על הר הבית עלה לכותרות, אז המשטרה מצמצמת מספר העולים. אי אפשר להבטיח כמה עולים יהיו. אני, עם מה שהתקשרתי, אני מקווה שנוכל להיכנס 20 אנשים יחד, אבל אין שום הבטחה כזאת. זה כרגע המקסימום. בהתחלה הכניסו 5-5, אחרי זה 10-10. עכשיו יש כבר 15. אני מקווה ש... לכן יעמדו בדיבורם בדבר הזה. זאת התוכנית כרגע. מה שאני רוצה מכם זה שאני אביא עכשיו איזשהו דף. מי שיש בכוונתו באופן מעשי לעלות, בכוונתו, זאת אומרת, יכול להיות שברגע האחרון זה לא יסתייע, אבל אז אני אשמח שירשום את שמו וגם תעודת זהות, כי אנחנו מעבירים למשטרה מראש את הרשימה. זה יכול לעזור לנו פחות להתעכב בעלייה עצמה. כשאני אומר יום רביעי, אני מתכוון 7:30 בבוקר, שם הכוונה. בנקודה של הבידוק של המשטרה, כשעולים מכיוון שער האשפות לכיוון רחבת הכותל, במסלול הימני ביותר, שם זה המקום של המקום של הכניסה להר הבית. זה מה שאמור להיות. אז מי שחושב בבירור שיש בכוונתו לעלות, אז שיציין את שמו ותעודת הזהות, ואני אשמח תוך כמה ימים, אני אבקש מישהו אם יוכל רק להקליד את הרשימה. יש לי עוד כמה שאני אוסיף, ואני אשמח שיביאו. בבקשה, תודה. אני רוצה עוד השבוע להעביר את הרשימה, כי... מה?
הזמן האחרון זה להוסיף היום?
לא, זה לא להוסיף היום. אני מתחשב בעובדה ש... אני חושב שאנחנו היום יום ראשון, אמר, עד יום רביעי הייתי שמח שתהיה רשימה מדויקת בידי.
הרב, אני חושב שבני חוץ לארץ התלבטים, נכון? נשים את תודה לצוות מה...
להתלבט? תראו, אני רוצה לחדד על זה שנקודה. אני... ממש לא לוחץ על אף אחד, מי שמתלבד, מי שרוצה גם לדבר איתי, מי ש... זה ממש 100%. אני חושב שאדם לא צריך להיות לא מתוך לחץ, לא מתוך איזה מחשבה שהוא חייב. אדם צריך להיות מתוך תחושה שהוא רוצה, שזה משמעותי לו. הוא מרגיש שהוא עושה את ההכנות המתאימות, גם ההלכתיות, גם הרוחניות. הוא מרגיש שיש לו עניין בזה, זה משמעותי לו. אמרתי לכם, זה לא טיול, זה לא סיור, זה לא עוד איזה ודי שלא היית. זה משהו, זאת שאלה. וכמובן, יש אנשים שאני יודע שבמשך שנים התלבטו ואחרי זה עלו. יש אנשים שבמשך שנים התלבטו ובינתיים עוד לא עלו. יש כאלה שלא מתלבטים ולא עולים, זה בסדר גמור. אין פה, אני ודאי לא לוחץ על אף אחד. אני חושב שזה, שמי שבאמת... אני חושב שיש לו עניין בזה, אז זאת בהחלט אפשרות מעשית. ומי שלא, אז למד את ההלכות, יודע את ההלכות, מבין את המשמעות של מה שקורה, זה כבר דבר גדול מאוד. ומי שירצה בעתיד, אז בשמחה. טוב, איתן, יכול להיות שיש שם כמה שלא נמצאים בשיעורים שהיו בשנים קודמות, או שרוצים להצטרף, אז אולי אפשר גם לידע אותם, את מי שהתעניין. אני ברשותכם, בדף המקורות, לכולם יש דף מקורות או שחסרים דף מקורות? בבקשה, תעבירו ביניכם. מזכיר, עסקנו בנושא של שילוח תמיים, עסקנו בנושא של מורה מקדש. אנחנו עוברים לנושא של תבילה. אומרת הגמרא בבבא קמא בדף פ"ב, אחת מתקנות עזרא שתשע חופפת וטובלת. זה כבר דאורייתא, הייתי תענה, ואחזתי בשרו במים, שלא יהיה דבר חוצץ בין בשרו למים. אומרת הגמרא, את בשרו, את התפל לבשרו, מה נראו? שיער. אמרי דאורייתא, לעיון דילמה מקטר. אינמי מאוס מידי משום חציצה. ואת האיהו תיקן חפיפה. כן, זאת אומרת, עזרה תיקן חפיפה. זאת אומרת, המצב הבסיסי, דאורייתא, שיש חובת עיון לגבי השיער לפני הטבילה, שמא יהיה קשור, או שמא הדבר מאוס, ועזרה הוסיף את העניין של החפיפה. יש מחלוקת בין הראשונים, האם זה חפיפה של כל הגוף, דעת רש"י, או רוב הראשונים שזה רק השיער. ברור שהבשר צריך לנגוע במים בלא שום חפיפה, בלא שום חציצה, סליחה. ומקובל לומר שדין השיער הוא כדין כל הגוף, וכמו שהחציצה פוסלת בגוף, היא פוסלת גם בשיער. הטעם לעיין זה שכל דבר שבחזקת טומאה לא יוצא מחזקתו אלא על ידי בדיקה. וכל דבר ששכיח שמצוי שתהיה חציצה, חייבים לבדוק. צריך להבין שבאופן, אולי אני אשלם את העניין של החציצה ואחרי זה קצת נסביר את הדברים יותר לפרוטות. לגבי חציצה אומרת הגמרא בסוכה, ואתה הלכתה כדברי יצחק דאמר יצחק, דבר תורה רובו הוא מקפיד עליו חוצץ. כשאינו מקפיד עליו אינו חוצץ. וגזרו על רובו שאינו מקפיד משום רובו המקפיד, ועל מיעוטו המקפיד משום רובו המקפיד. מצד אחד החציצה פוסלת את הטבילה. מצד שני, איך מוגדרת חציצה באופן כללי? כיסוי רוב הגוף והקפדה. עכשיו, צריך להבין באופן מעשי, זה מאוד חשוב להבין שאין מסורת של טבילה, טבילה דאורייתא אצל גברים. אין. אצל נשים יש מסורת. יש מסורת, זה אומר שיש לימוד ולומדים את הפרטים, וזה מועבר מדור לדור, וכשיש מדריכים קלות יש הדרכה מאוד מפורטת מה זה אומר טבילה ועל מה צריך להקפיד אצל גברים. אין. צריך להבין שזה לא טבילת חסידות. זה לא. זה לא שאתה הולך ליד חובלה עם החברים, יורד, טובל ועולה. צריך להבין שכל דבר שחוצץ, חוצץ. חוצץ זה אומר פוסל. אם יש איבר כלשהו מן הגוף, שיש עליו חציצה ונכנסת ויש חציצה, אז לא עלתה תמילה, נקודה. אז אסור לעלות לה. אני יכול להגיד על כמה פעמים שקרה לי שלא שמתי לב לאיזה דבר אחד קטן, פעם זה בין השיניים, פעם זה במקום אחר. אתה חייב לטבול שוב. אין חוכמות. זה אומר לעבור בצורה יסודית מהשיער, מהראש למעלה ועד הרגליים למטה, וזה ציפורניים וזה אוזניים וזה עיניים וזה אוזניים וזה פה וזה כל דבר, לוודא שלא חוצץ. זאת אומרת, זה אומר, זו בדיקה רצינית, זו בדיקה יסודית. עכשיו, אני חושב שיש בה גם משהו מאוד, נקרא לזה, יש בזה גם משהו סמלי, זאת אומרת שאדם בודק את עצמו ברצינות לפני שהוא עולה. בודק איבר איבר, בודק את עצמו שאין שום דבר חוצץ. כי שוב, אפשר פה להאריך במשמעויות, בסך הכל טבילה במים היא דבר בעל משמעות. בסופו של דבר, הנחת היסוד הבסיסית אצל הרבה מן הראשונים שבעצם הטומאה היא קשורה במוות. כן? מת הוא אבי אבות הטומאה. אישה שרואה דם, או גבר שרואה שכבת זרע, יש פה איזה פוטנציאל של חיים שלא מתממש, ולכן סוג של מוות. כשאתה נכנס למים, אני מזכיר, מים זה לא מקום של חיים לאדם. אדם לא חי בתוך מים. אני מזכיר שמים בבריאה, הרי התורה אומרת, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ היא תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, ויאמר אלוהים יהי אור. לא כתוב לגבי מים בריאה, אומר המדרש, המים קדמו. כניסה למים זה כביכול כניסה לאיזו מציאות מאוד קמאית, מאוד ראשונית, מאוד בראשיתית. כשאתה נכנס כביכול, ואתה מתבטל בתוך המים, כי אין לך חיים בתוך המים. הייתי אומר, בלשון מושאלת, לוקח את האגו שלך ומאפס אותו מתחת למים, ואתה לרגע אחד נכנס למקום שאין לך חיים ומתחיל חיים חדשים. זאת המשמעות של כניסה למים, דווקא למים. ואני חושב שזה חלק מן ה... באמת זה חלק מן ההכנה. נקרא את לשון הרמב״ם שמפרט את הדברים יותר, אולי למעשה. כן? אחד, אדם, האדם או הכלים, לא יהיה דבר חוצץ בינם ובין המים. אם הדבר חוצץ בינו ובין המים, כגון שיהיה בצק, או טיט מודבק על בשר האדם, או על גוף הכלי, הרי זה תמה, כשהיה ולא הייתה להם טבילה. דבר תורה, אם היה דבר חוצץ, חופה את רוב האדם, רוב הכלי, לא הייתה להם טבילה. והוא שיקפיד עליו ורוצה להעבירו. אבל אם אינו מקפיד עליו ולא שם אותו על לב, בין עבר בין לא עבר, אינו חוצץ, ואף על פי שחופה את רובו. וכן, אם היה חופה מיעוטו, אינו חוצץ, אף על פי שהוא מקפיד עליו. דברי סופרים, כל זה היה דבר תורה. כל דבר חוצץ אם היה מקפיד עליו, לא הייתה לו טבילה, אף על פי שהוא על מיעוטו. גזרה, משום רובו. כל דבר החוצץ, אם היה חופה את רובו, לא הייתה לו טבילה, אף על פי שאינו מקפיד עליו. גזרה, משום רובו המקפיד עליו. נמצאת אומר, שאם היה לבשר האדם או על הגוף הכלי דבר מדברים החוצצים, כגון בצק וזפת רוצה בהן, אפילו טיפה כחרדל, והוא מקפיד עליו, לא הייתה לו טבילה. אינו מקפיד עליו, אל תהיה לו טבילה. אלא אם כן, היה חופה רוב הכלי או רוב האדם כמו שביארנו. יש מחלוקת בין הראשונים על איזו הקפדה מדובר. האם זאת הקפדה אובייקטיבית או סובייקטיבית? השולחן ערוך פוסק לחומרה לגבי שתיהן. יכול להיות שיש אדם שיש לו הקפדה מיוחדת משלו. אם הוא מקפיד על זה, זה נקרא הקפדה. אם העולם מקפיד, זה ודאי נקרא הקפדה. זאת אומרת, בעניין הזה הספקות צריכים להיות לחומרה, כלומר, שאם יש הקפדה כלשהי, עכשיו שוב, כמובן אנחנו מדברים על רוב המיעוט, אבל אם יש הקפדה, אז הדבר הזה הוא פוסל. עכשיו יש כל מיני, יש לפעמים שאלות ספציפיות שנשאלות, אם זה לגבי שיניים, אם יש טיפולי שיניים, ככל שהדבר הוא, יש לו קביעות לזמן מאוד קצר, זה יותר חוצץ, ככל שזה זמן יותר רוב, זה פחות חוצץ. מקובל להגיד שחודש ימים, יש דבר שהוא לחודש ימים, אז הוא לא חוצץ. אם זה דבר לזמן מאוד קצר ועוד מעט מסירים אותו, אז הוא דבר שחוצץ. לגבי הברכה על התבילה. ברכה על התבילה, דבר ראשון, על מי מוטל לברך? צריך להבין, קודם כל, שהתבילה הזאת היא בעצם מעבירה את האדם מי חזקת טומאה וחזקת טהרה. כתוצאה מן העובדה שהוא טובל, עכשיו בעצם פוסק את הטומאה שלו, ועכשיו הוא עובר למצב של טהרה, שמכשירה אותו לאפשרות לעלות בטהרה למקום שאילולי הטבילה, הוא לא יכול להיות בטהרה לאותו מקום. לגבי הברכה, וכך אמר מורי ורבי הרב ליכטנשטיין, ברגע שאדם ראה קרי, הוא חייב לטבול בברכה. אם זה ספק, אז הוא לא. אבל אם אדם ראה בוודאות קרי ולא טבל מאז, אז הוא צריך לטבול עם ברכה. אתה שואל שאלה מצוינת. למעשה במצב כזה אני לא הייתי מברך, כי בסופו של דבר, עוד פעם, תלוי על מה מדובר, כי אם זה רק תבילת חסידות שבה הוא לא יקפיד על שום דבר, אז ודאי שהוא צריך, כי זה לא יכשיר אותו. אם טבל כבר תפילה, אומרת, אם זה תפילת חסידות, הוא צריך ודאי לברר. סליחה, אז נראה, לא הבנתי את שאלתך. אתה מתכוון, אם אדם לפני התפילה הזאת, תבל תפילת חסידות, לא תפילה הזאת. כן, אז היא לא הכשירה אותו, כי נניח שיש לו לכלוך באיזשהו מקום. אז התפילה לא הועילה. כן, זאת אומרת, כאילו ש... כן, אבל לא משנה.
אבל יכול להיות שלא היה לו לכלוך, ואז היא תהיה ברכה לבטלה, לא עדיף להחמר ולא לברך. יכול להיות שתורית את התקלח לפני כן במקרה, ואז תנו חברים.
כן, אבל אני אומר, זה לא, אתה מבין, אתה צריך לבדוק את השיער, אתה צריך לבדוק את השיניים, אתה צריך לבדוק את האוזניים, אתה צריך לבדוק את העיניים, אתה צריך לבדוק את הציפורניים, אתה צריך לבדוק את הכל. זאת אומרת, הסיכוי שאתה תהיה בלי שום דבר חוצץ, אני חושב שהוא קטן. אדם מתקלח, אלא אם כן יש אדם שהוא מקפיד על עצמו ביום יום ככה שלבדוק את כל חלקי הגוף בצורה מאוד שיטתית, אז במצב כזה אני הייתי אומר שלא, אבל באופן פשוט אני חושב שכן. לגבי אופן ומקום אמירת הברכה, אז יש הבדל בין אשכנזים לבין ספרדים. הספרדים נוהגים כמובן לחסות את הערווה ממש לפני הכניסה למקווה, מברכים וטובלים מיד. אשכנזים נוהגים להיכנס למקווה, אחר כך לחסות את הערווה, לצאת, לשים, לחסות את הראש, לברך, ואחרי זה לטבול. זה מה שמקובל. אופן הטבילה עצמה צריך להיות כזה שאדם עומד, אבל לא בעמידה חזקה, אלא בעמידה רפויה, ונכנס פנימה. לא צריך שום דבר מיוחד, כלומר לעשות, לא לסגור איברים, לא לפתוח איברים. כמו שהוא רגיל, הוא נכנס, טובל, טבילה מלאה, לוודא שכל הגוף נמצא בתוך המים. לא נהגו לחייב שמישהו אחר יראה אותך מבחוץ, כמו שמקובל אצל נשים. אבל אדם יכול לעמוד אם כן הוא נכנס פנימה באופן מלא, כן או לא.
הרב יכול לחזור על הברכה, איך מברכים הספרדים והאשכנזים?
אני אומר, הספרדים נוהגים לברך לפני הכניסה למים בכלל. כלומר, אתה מכוסה, אתה מברך, מוריד, אם זה בגד או מגבת, כמובן מיד, לא להתעכב, כשזה יעבור לעשייתה, ואתה נכנס למים ומיד טובל, ובזה עשית מה שנכון. אשכנזים נוהגים להיכנס למים, אחרי שנכנסו למים עומדים עם הראש מחוץ למים, שמים כיפה, מברכים על הטבילה, ואז מכסים את הערווה וטובלים. זאת אומרת, מכסים את הערווה תוך כדי הברכה, ואז נכנסים למים.
בתוך המים?
מה?
בתוך המים מכסים את הערווה?
כן, כן, בתוך המים.
מה זאת אומרת?
עם הידיים, מכסים את הערווה עם הידיים, מברכים, ואחרי זה טובלים.
המים
לא
חשוב
כאילו חציתה בין... לא, תלוי, בדרך כלל אתה יכול לראות. אז זה לגבי הסוגיה של הטבילה. אני מזכיר מה שלמדנו, שרוב הראשונים ורוב תלמידי החכמים שעולים טובלים באותו יום בלבד. מי שרוצה לחשוב לשיטת רש"י, שאומר שטבול יום אסור בהר הבית, לא רק בעזרת אנשים, אז טובל גם יום לפני כן, ואז ממילא מברך יום לפני כן, ואז למחרת זה טבילה ליתר ביטחון שהוא לא מברך עליה.
על מה הברכה?
ברכה על הטבילה. על הטבילה.
גם היום השני הוא טובל.
לא, ביום היום לא. זה מה שאמרת.
אבל איך יכול להיות
בטבילה?
כלומר,
מברכה
היא על הטבילה.
לא הבנתי. כן, אבל אנחנו מברכים על זה שאתה טובל. הברכה נתקנה על הטבילה.
אז אם גם ביום השני הוא טובל, למה הוא נתקנה
על הטבילה? כי בסופו של דבר, על הטבילה הכוונה, טבילה שמכשירה לטהרה. זו לא טבילה סתמית. סתם אדם שטובל, סתם אין חובלה, לא מברך אף פעם. אתה יום מברך. אבל כשהטבילה הזאת, יש לה משמעות לגבי מה אתה עושה עם הטבילה הזאת. ברור שהברכה להתארות, אבל הנוסח של הברכה זה על הטבילה. ולכן מברכים בפעם הראשונה, כשאתה עובר מחזקת תרומה לחזקת טהרה. למחרת, זה כבר דבר שהוא יותר, זאת אומרת, עקרונית אתה כבר טהור, אלא שמה ראית קרי בלילה ולא שמת לב, אז ליתר ביטחון אתה טובל. אבל זה לא...
אבל אם בוודאות ראית?
לא שמעתי.
אם בוודאות ראית בלילה?
אם בוודאות ראית בלילה, אז...
זה הולכות
פעם אחת? אז ודאי. שוב, אם אתה שותה... אם אתה חושב שישת רשי, אז אתה לא יכול להיות באותו יום. אתה צריך להיות יום אחד אחרי זה. בסדר? זה לגבי סוגיית התפילה. סוגיית הקריאה. קריאה, כן, זה הדף הבא. מה מסרת מועד קטן אומרת כך? אני אקדים. הגמרא מדברת על שלוש קריאות. על ערי יהודה וחורבנה, על ירושלים ועל המקדש. עכשיו, באופן כללי, על ערי יהודה, באופן פשוט, קוראים על השלטון. ברגע שאין שלטון, קוראים. כשבאבונתנו הרבים נחרב גוש קטיף, אז קראנו על אובדן השלטון במקום. כן? מדובר על ערי יהודה, בדווקא, כבר מדקת על ערי יהודה, או על בית לחם, או על... ברגע שערי יהודה, השלטון, עובר לידיים נוכריות, אתה קורא. לא, זה מדובר על ערים בשל שבט יהודה.
פשוט. אם אנחנו מדברים ערים שמרגו לצפוני, שהם לא ערי יהודה, זה צריך לקרות?
נכון.
כי
יש, לנחלת יהודה, יש קדושה מיוחדת בהשוואה, גם לענייני סנהדרין, גם לכמה דברים, הלכות אחרות, יש קדושה מיוחדת בגלל קרבתה לירושלים. יש דיון בפוסקים מה קורה עכשיו לגבי האחרות. עכשיו, לגבי ירושלים. בפשטות. ירושלים זה גם, הקריאה היא גם על עניין השלטון. עכשיו, לרוב רובם של הפוסקים היום, יש שלטון יהודי בירושלים. ולכן לא צריך לקרוא. לכן מקובל אצל רוב הפוסקים שעל ירושלים לא קוראים. הרב שלמה זלמן אוירבר, זכר צדיק לברכה, אומר דבר מדהים. הוא אומר שהיום צריך לקרוא על ירושלים בגלל הכנסיות שמצויות בה. היות ויש היום עבודה זרה בתוך ירושלים, והדבר הזה מטמא את ירושלים, יש חובת קריאה על ירושלים כיום. אני חושב שאין הרבה אנשים שנוהגים כמו הרב שלמה זלמן, אבל מבחינת התפיסה הזאת, תפיסה מאוד מרתקת. מה? פעם ב-30 יום. כשדובר לקרוא זה פעם ב-30 יום. אם אדם לא היה פעם ב-30 יום, אז הוא קורא. על המקדש לכאורה, הסיבה היא סיבה רוחנית. כלומר, לא, אתה לא קורא על שלטון, אתה קורא על קדושה. על הקדושה שמתחללת. והקריאה לקדושה פירושו של דבר שהייתה קדושה והקדושה התחללה. עכשיו בפשטות, רוב רובם של האחרונים אומרים שכיום צריך לקרוא מעיקר הדין. רוב עם ישראל לא מקפיד על זה. זאת השורה התחתונה. זאת אומרת, עכשיו אי הקפדה היא נובעת אור מחוסר ידיעה או מחוסר מודעות כמה הדבר הזה נצרח. עכשיו יש פטנטים. פטנט אחד קוראים לו שבת. מה זה שבת? אם אתה בפעם ב-30 יום בשבת, אז יש לך עוד 30 יום בשבת אתה לא קורא. או חגים שבהם לא קוראים, אז כשאתה בא. פטנט אחר זה כן,
אם חנוכה נחשב כחג.
לא שמעתי.
אם חנוכה נחשב כחג,
חנוכה לצורך העניין לא נחשב כחג, לא. אני מדבר על חגים דאורייתא, לא, על שלושת הרגלים, על ראש השנה, יום הכיפורים, זה... בכל אופן, אז לגבי חול המועד גם כן נהגו שלא לקרוא. עכשיו, באופן עקרוני, זאת הדעה המקובלת, יש דעה חריגה של הרב צבי יהודה הצהל שאומר שהיות וגם בהר, שהוא מבין שבהר הבית זה לא תלוי בקדושה אלא בשלטון כמו בירושלים, והיות ועקרונית יש פוטנציאל של שלטון גם בהר הבית, אז לא צריך לקרוע. אבל הדעה הזאת כאמור לא מקובלת אצל רוב רובם של הפוסקים. הדעה הזאת לא מקובלת. עכשיו, מי ש-30 יום עקרונית לא רואה את הר הבית, אז בעצם הוא חייב בקריאה, מעיקר הדין. השאלה, מה? או, עכשיו, מה זה נקרא לראות? אז בזה, הרב טוקצ'ינסקי, שהיה אחד מגדולי ירושלים בדור הקודם, באב האמינה, הוא בספרו ירא קודש במקדש, מעלה שצריך דווקא לראות את רצפת העזרה. למסקנה, הוא לא אומר ככה. למסקנה, רוב הפוסקים באים ואומרים שעצם ראיית הכתלים של הר הבית, או ראיית כיפת הסלע, ראיית הר הבית באיזושהי צורה, היא מחייבת קריאה, ומי שרואה, היא פותרת מקריאה. זאת אומרת, זה שני הצדדים כמובן. זאת אומרת, ראיית, ולכן אדם שנמצא בעיר העתיקה, אם זה במה שנקרא הרובע היהודי, או בהר הזיתים בוודאי, או בהר הצופים, או בארמון הנציב, ורואה את הר הבית, גם ממרחק, אבל הוא רואה בבירור את ההר, אז מעיקר הדין הוא חייב בקריאה, אם הוא לא ראה במשך 30 יום. הקריאה היא קריאה מצד שמאל, מצד שמאל, בבגד העליון, והיא קריאה כמו על הדרגה החמורה ביותר של קריאה, כמו על אב ואם, שהיא קריאה מצד שמאל. זאת קריאה בהחלט... עכשיו, היות והמשטרה לא מאפשרת לקרוא בתוך הר הבית, כי זה נקרא אקט דתי, אז קוראים כשיוצאים מן ההר. יוצאים מן ההר בהר בשער השלשלת, שעדיין רואים מבחוץ את את מקום הכיפה, זה עדיין נקרא שעת חימום. כך אמר לי מורי ורבי רב ליכטנשטיין, אז כשאתה עדיין בשעת חימום ורואה עדיין את המקום, אז אתה קורא. כן, בבקשה.
אין אפשרות לאחות אולי את הקרע עם סיכה נניח, שזה נחשב, ואז לפתוח שם, או שזה גם נחשב?
לא, מעיקר הדין עדיף לקרוא קרע, יותר נכון לקרוא קרע נוסף. לא על כשקיים, אלא זה קרע שלא מתאחה באופן עקרוני. החומרה של הקרע, בגלל שזה כמו על אב ואם, זה קרע שלא מתאחה. אז אתה יכול לעשות באותה חוצה, אתה רוצה לעשות קרע במקום אחר, אתה יכול לעשות קרע במקום אחר. כן.
אי אפשר לעשות את הקרע, ללכת להר הצופים לפני, במקום שרואים את הר הבית, לקרוע שם ולהיכנס?
אפשר? מה העניין? לא הבנתי, תסביר לי.
עדיף לקרוע בסוף או בהתחלה?
מה כמובן הסוף וההתחלה של מה?
כי הפתרון שהר הציע זה שכשיוצאים, כשאנחנו ביציא החוצה, לקרוע בחוץ.
כן, אם אדם לא ראה במשך 30 יום, אמרתי.
את הרב הולך לפי הדעה של
הרב. לא, אני לא הולך לדעה של הצבא. אם אדם היה 10 ימים לפני כן בהר הזיתים וראה את הר הבית, הוא לא צריך לקרוא מעיקר הדין. כשאתם שרוצים להגיד, היות ואתה כל כך קרוב ורואה יותר, מעיקר הדין זה לא נכון. זאת אומרת, מעיקר הדין, אם ראית ב-30 יום האחרונים את הר הבית, מזווית כזאת או אחרת, או את הכתלים, או את הכיפה מאיזשהו מקום, אתה לא קורא.
ואם לא קראת?
לא שמעתי.
ואם לא קראת?
אם לא קראת, אז יש מקום לקרוא. כן? אנחנו בפועל אגב קוראים בלא ברכה. למרות שאם עיקר הדין צריך להגיד ברוך דיין האמת, אבל קוראים בלא ברכה. כן, לא?
זה גם על הכותל? זאת אומרת, בנם שלא 30 יום בכותל צריך לקרוא?
זה מה שאמרתי, שהורם ישראל לא מקפיד על זה. או שיש כאלה שמקפידים להיות פעם, אם אני לא טועה, מורי ורבי הרב לרשן היה מקפיד, לא יודע מה קורה בימים אלה, אבל פעם ב-30 יום להיות שם. כן. יש מגדולי ישראל שככה נוהגים. שפעם ב-30 יום שיגיעו למקום.
אפשר להביא גיל חולצה שהיא
פחות
מכובדת?
לא שמעתי?
אפשר להביא חולצה שהיא פחות מכובדת או שזה גם בעיה?
אמורים
להביא
חולצה כשאתה הולך להיפגש עם המלך אתה רוצה חולצה מכובדת, לא? נמי באמת הולכים להיפגש עם מלכו של עולם, ככה הפגישה הכי ישירה שאפשר. אני חושב שהחולצה צריכה להיות מכובדת. או חיות, החולצה הכי מכובדת, אבל החולצה...
אם פעם שבוע שהייתי זה שבת, עכשיו אני מגיע, לא חייב קריאה, כאילו...
נכון.
מה בפועל האקט של הקריאה?
לא שמעתי.
מה בפועל האקט של הקריאה? כאילו מה עושים?
מה עושים? אז קוראים את החולצה או את החלק ה... בדרך כלל זה חולצה, בצד שמאל. ככה לוקחים או סכין, או אם אין סכין, לוקחים מפתח. אתה קורא, כלומר ש... בעצם, הקריאה בפועל היא ביד, אבל כדי לפתוח את זה, זה לא פשוט עם היד. אז אתה מתחיל עם כלי, אבל אחרי זה אתה עושה ביד. אופן מה זה. קוראים כמה סנטימטרים, זה מה שבפועל עושים. זה גם על קריאה להוואם, ככה אנחנו נעדים, ככה נעדים.
למה לא מברכים על הקריאה?
למה? כי אם בדור הזה על מה מברכים, זאת אומרת, אמנם יש כתלמידי הרב יואל, הרב יואל לימד אותנו הוא מוכן שכשיבואו לעולם הבא יגידו לו שהוא בירך יותר מדי. זאת אומרת שיבואו לה בטענה שזאת הטענה. למשל, כשאתה רואה נוף יפה, הרי מעיקר הדין צריך לברך, עושה מעשה בראשית. אז הוא מברך בכל רם את הדבר הזה, גם אני הקטן מברך. לגבי ברכות אחרות, אז יש דברים שממש לא נהגו, אז מעיקר הדין, ודאי של אב והם, ודאי שקוראים עם ברכה. אבל בזה, כמו שבדברים אחרים, לא נהגו בברכה. אבל זה לא ש... לא שמעתי.
זה בעצם להעלים מצווה, לא?
לא, המצווה היא הקריאה, המצווה היא לא. הברכה זה, אפשר להגיד, המצווה בשלמותה, המצווה בעינוי. עכשיו נראה קצת את המקורות. אמרתי לכם את תמצית הדברים, בואו נראה את המקורות בפנים. אני בעדף על הקריאה, אני מתחיל בגמרא מועד קטן. אני קורא בקטע השני, הרי יהודה מנהלה, דכתיב כך וכך. שורה רביד אמר בלעזר, הרואה הרי יהודה בחורבנה, אומר, הרי קודשך היו מדבר וקוראה. ירושלים בחורבנה, אומר, ציון מדבר הייתה ירושלים שממה וקוראה. בית מקדש בחורבנה, אומר, בית קודשו ותפארתנו שאולי אבותינו, היה לשריפת אש וכל מודם לא היה לחורבה וקוראה. אני בדרך כלל, כשאני מקריא את הנוסח הזה, אני מקריא את הכל. כלומר, שמי שרוצה לצאת ידי חובת הקריאה גם על חלקים של ירושלים שבחורבנה, שגם יגיד את הפסוק בשלמותו, זה פסוק בישעיהו. וכמובן, אבל העיקר זה הסוף, כן? זאת אומרת, בית קודשנו וציפתנו שילו חבטנו, היה לה שריפת אש וכל מחמדנו עליה חורבה, ואז קורא. הפסוקים הם לפני הקריאה. ותראו את השולחן ערוך בסעיף 4. הרואה הרי יהודה בכל אומר, קודשנו במדבר, קורא. ירושלים בכל אומר, ציון מדבר הייתה, ציון הייתה מדבר, הייתה מדבר שממה וקוראה. בבית המקדש אומר, בית קודשו ותפארתנו שילו אבותינו, שריפתנו כל מחמדנו עליה חורבה וקוראה. ומהיכן חייב לקרוא? מן הצופים. זאת נקודה מעניינת שמופיעה גם כבר מהמקורות תנאיים, שבעצם היו מגיעים לצופים, היות וצופים זאת נקודה תצפית ובוהה וברורה, שמשם אתה ממש כבר רואה לראשונה את המקדש. כי נניח אדם שנמצא מצפון לצופים, אז הוא נמצא, הוא לא רואה לו זווית ראייה. כלומר, הוא בשטח מת. כשהוא מגיע לצופים, הרי הוא עולה, הוא רואה את המקום, ואז זה מחייב קריאה. שצופים זאת איזושהי רצועה מצפון המקדש שממנה הוא קורא. סעיף ד', כל הקריאים האלו בידו הוא מאומן, קורא כל צוטו שלו שיגלה את ליבו, ואינו מאחר קריאים אלו לעולם. אבל רשאי לשוללן למוללן, לקטן ולתופרן כמיד סולמות. תסתכלו בסעיף 7 בדברי בית יוסף. והי הרי יהודה בכל דקאמר, דהיינו שאין חורבות ואין בהם ישוב כלל, אבל אם יש בהן ישוב אף על פי שהן בידי גויים, היה נראה לכאורה דאין צריך לקרוא, ואפשר דכל שהן בידי גויים אף על פי שיש בהן ישוב ובנן מקרי וכן עיקר. תראו בדברי אגרות משה בסעיף 9 בשורה הרביעית לפני הסוף. בעקרות משה בסעיף 9 שהוא רואה ואית לפני הסוף, אבל כשרואה מקום המקדש עדיין הוא בחורבנו, צריך לקרוא בפשיטות. סעיף 10 זה מה שאמרתי לכם על פה, וסעיף בשורה שלישית. כל זמן שרואים שעדיין בעיר הקודש במקדש כנסיות של נוכרים, גם קברי עקום, ואינו יכולים מעקר פולחן הנוכרה, עדיין היא בחורבנה. כן? זה כל כך מרחיק לכת, כן? זאת אומרת, העיר, ברגע שיש בה עדיין מקומות של עבודה זרה, העיר נקראת עדיין בחורבנה. ואתה צריך לקרוע על חורבנה של ירושלים, בגלל שזה חורבנה, שעדיין יש מקומות של עבודה זרה. בהר הקודש בסעיף 11, שלא שורות לפני הסוף, דווקא שלטון ישראל המתנהג על פי התורה מוציא מידי חורבן, עוד שכל זמן שלא נבנה המקדש הרי זה נקרא חורבן לגבי ירושלים. כאן אני מדלג לבח בסעיף 14. מצאתי בליקוטים, כשאדם על ירושלים ורואה את הקובה של בית המקדש, הוא מתכוון לכיפה. לא שמעתי? כן, תודה בנימין. קובה של בית המקדש, היא הזרה. אז חייב להשתחוות כנגדה ולקרוא את בגדיו ולהתנהל ולהתאבל ולדאוג על חורבן בית המקדש. כלומר, הרב לכולם לומר, זה המזמור, מזמור לאסף. אלוהים בגבונותיך, תימודיך על קודשך, שמות ירושלמיים, כן. והמשך ההלכות בדבר הזה כאן. אז כפי שאמרתי, למעשה, קוראים כשיוצאים בסוף, זה בגלל המשטרה. מי שקרא 30 יום קודם, מי שראה, סליחה, 30 יום קודם את הר הבית, לא צריך מקרא הדין לקרוא. היה תלמיד חכם אחד שאמר שראוי בית המקדש, או ראוי הר הבית, לפחות פעם אחת שאדם יקרא עליו. זאת אומרת, אלה שלא נהגו בפועל לקרוא, אז שראוי שלפחות פעם אחת אדם יקרא. שוב, זה... כלומר, המציאות הזאת של, של, של דין קריאה, היא באמת מלמדת כמה יש קדושה במקום. עכשיו, ברור שהקדושה הזאת היא מתחללת, אבל עובדה של זה לא תקנו קריאה. עובדה שתקנו קריאה על עצם החורבן של המקום. אבל היות במקדש, החורבן הזה הוא קשור גם בחילול. אז במקדש זה קשור בקדושה. בירושלים ובערי יהודה זה קשור בעצם בשלטון. זה לגבי הסוגיה של הקריאה. עכשיו לגבי המסורת על המקום. זה הדף האחרון. תראו, קודם כל צריך להבין שיש בסוגיה הזאת הרבה שיטות. הרבה מאוד שיטות. הדעה המרכזית מבוססת על ההנחה שמתחת לכיפה, לכיפת הסלע, נמצא המקום של המקדש. עכשיו תראו, יש ספקות מסוימים שקשורים א' לגבי סוגיית גודל האמה, שכידוע יש בזה דעות מדעות שונות. זאת אומרת, יש אמות של 48 סנטימטר. גדולי ירושלים דיברו על אמות גדולות של 58 ושל 60 סנטימטר. הפרש כזה כפול 500 זה בשטח הפרש של הרבה מאוד מטרים. בדבר הזה אמרתי לכם שמחמירים. בתוך קודש הקודשים יש מחלוקת בין הראשונים איפה הייתה אבן היה בתוך קודש הקודשים. האם במערב, האם במזרח, או האם באמצע. וגם זה דבר שאנחנו לא לגמרי יודעים. הזיהוי של המקום של המקדש מבוסס קודם כל על מסורת, ב' על מה שניתן ליישם מן המשניות, וגימל, על ממצא ארכיאולוגי במידה שהוא עוזר כדי למקם את הדברים. לגבי מסורת, אומר הרדב"ז, הרדב"ז זה שאחד מגדולי ירושלים לפני כ-450 שנה, היה במצרים, אחרי זה עלה לצפת. תסתכלו זה בסעיף הראשון, בשורה הרשומה, בקו, וזה הדבר ברור, שתחת הכיפה שם אבן השתייה, כן, צריך להיות אבן השתייה בלי ספק, הנקרא אצלם אסחרה. מכל מקום אין ספק כי האבן הזאת אשר תחת הכיפה היא אבן השתייה. באיגרת השלום אומר דקי מעולם לא היה ספק במקום בית המקדש. כמו שאין ספק שהיה בית השם ושיהיה בית השם, כך אין ספק במקום בית השם כי הוא זה, ולא אני אתעלם מעין אפילו רגע אחד. אף על פי שהייתה ירושלים למלך, ממלכה למלכה, וכל הכל לא נפסקה הקבלה והידיעה. זה לגבי המסורת. והרלב"ז אומר דברים מפורשים, מתחת לכיפה היה אבן השתייה. עכשיו, לגבי משניות. אני רוצה להתייחס לשתי סוגיות. סוגיה אחת, שהיא סוגיה מאוד מרכזית לגבי הזיהוי, היא סוגיית הגובה. אם אתה לוקח, מצרף את המשניות, לא נעשה את זה עכשיו, אני רק אומר, מי שיעיין במשניות בסרט מידות, וידמיין שאתה נכנס בשער שושן. שער שושן הוא השער המזרחי של הר הבית. וממנו אתה עולה לכיוון שער עזרת נשים. כן, תסתכלו בציור שנמצא, נאמר שאתה, אני מתכוון, אתה נכנס פה. בסדר? אתה נכנס כאן. מימין לחמש הזה, פה, איפה שאצבע שלי. אתה נכנס לשער עזרת נשים, אז יש עלייה. אתה נכנס לשער ניקנור, כן, אולי אני רק אסמן בצורה סכמטית כדי שנבין על מה מדובר, לוקח את הציר הזה. כן, אז מקום אחד זה שער עזרת נשים, מקום שני זה שער ניקנור, בסדר? זה ה-X השני, זה שער ניקנור. אם לא רואים, אני תכף אעביר ביניכם. מקום שלישי, לא שמעתי? לא, זה בסדר, אני אעביר את זה ביניכם. מקום שישי זה הדוכן, מקום רביעי זה בין האולם המזבח. ציירתי פה ארבעה איקסים. אפשר, תעבירו ביניכם. החישוב הכולל של הגובה הזה, משער שושן במזרח, עד רצפת האולם, עד הכניסה לאולם, זה הפרש של 22 אמה. 22 אמה, זה כ-11 מטר, בערך. זאת אומרת, הפרש הגובה בין הכניסה במזרח לבין הכניסה למבנה של המקדש, זה 22 אמה. עכשיו, 22 אמה, היכולת להכיל את ההפרש הזה היום בשטח הר הבית, הוא רק בנקודה הכי גבוהה של ההר. בהנחה שאין איזה דור אחד שבא והוריד חצי יר, דבר שלא ידוע לנו. בהנחה שפני השטח פחות או יותר נשארו כפי שהם מאז שנחרב הבית. חצבו פה, הרסו שם, בנו שם, אבל מבחינת הסלע, אין עוד מקום שאתה רואה הפרש כל כך משמעותי כמו בנקודה הזאת.
מה לגבי כשגילו את
הכותל
המערבי?
שתרמו שם הרי מקום? אני לא הבנתי את השאלה.
בכותל המערבי,
דוגמה,
היו
שם דבל,
היה שם
מלא דברים.
היה
ראשים
שלא
הגדילו
את
הגור שלהם. אני מדבר עכשיו לא על ה... אני מדבר על התבליט, לא על התחסית. מדבר על פני הסלע הטבעי. לא על מה שנבנה מעל. מה שנבנה מעל זה מעל. אני מדבר על מה שמתחת לפני... למה שאתה רואה, במקום שיש סלע. כיפת הסלע בנויה על גבי סלע, אמרתי לכם, לא זוכר אם אמרתי לכם, מתחת לכיפה, כיום, רק שברור שאני לא נכנסתי שם, כן, שאני רק אומר לכם מה שאפשר לראות בתמונות. יש שם סלע גדול, באורך 17 מטר, על 12 מטר, בגובה בולט מן הרצפה כמטר וחצי, וכל הסלע הזה הוא הנקודה הכי גבוהה על ההר. ולכן ממילא אני אומר, היכולת להכיל את הפרשי הגובה היא אפשרית בעיקר אם אתה ממקם את בקום המקדש מתחת לכיפת הסלע, שזאת הנקודה הכי גבוהה על ההר הזה. כל מקום אחר מאוד קשה להכיל את ההפרש הזה. הפרש של 22 אמה. זה הפרש מצטבר כאמור, של העלייה לעזרת משער שושן, עלייה לעזרת נשים, עלייה לשער ניקנור, הדוכן, ובין האולם לבין המזבח. אתה מצרף את ארבעתם, אתה מקבל 22 אמה. אז זה 11 מטר. לזה יש לצרף את המשנה שאומרת שרובו מן הדרום, שני מן המזרח, שלישי מן הצפון, ורביעי מן המערב, שלפי הרמב"ם לפחות, זה רוב השטח שבין העזרה וחומת הר הבית. אז רוב השטח הפנוי הוא בדרום, השני במזרח, השלישי בצפון, והרביעי במערב. אלו, זה לגבי המשניות. יש עדויות, יש עדויות נוכריות, שבעצם כשהגיעו המוסלמים כדי לבנות את הכיפה הזאת, שאלו את היהודים איכן היה מקום המקדש. מבחינתם זה כמסיחים לפי תומם, באים ואומרים שהיהודים הצביעו על המקום שמתחת לכיפה. זאת אומרת שהעדויות האלה מחזקות את ההבנה שעל המקום הזה מדובר. עכשיו, מבחינת הממצא הארכיאולוגי, בוודאי שהמצאות הקירות שאנחנו מכירים. יש חללים תת-קרקעיים שמזוהים גם בדרום, גם במערב, שמסייעים למקם את, את הטק על טק. צריך לציין שברור שהורדוס הרחיב את ההר. גם דרומה, גם צפונה, ומאוד ייתכן שגם מערבה. ולכן, כשאתה מתחשב בנתונים הללו, ישנה סבירות גדולה ביותר, זאת אומרת, זה נראה הדבר הפשוט, שהמקדש נמצא באזור המוגבל למעלה, ועל כן, מה שדיברנו לפני שני שיעורים, על כך שמי ש... מתרחק לחלוטין מן האזור המוגבה, הוא לא נכנס בכלל לספק. הרב יצחק שילת, שהיה בעצם למד בזמנו גם בישיבת מרכז הרב, הוא רוצה לחשוש לכל השיטות. מה זה הכוונה לכל השיטות? לכל הדעות השונות שנאמרו. דבר אגב שבהלכה אנחנו לא נוהגים. ספקות אם זה בשבת או מדידה או בקשרות, אנחנו חוששים לכל השיטות. בדרך כלל אתה אומר, אתה מכריע כדעה מסוימת. ברצונו לחשוש לכל השיטות, וכך בפועל עושה ישיבת מעלה אדומים שעולה באופן תדיר להר הבית, אז הם עולים בעיקר בצד הדרומי. בצד המערבי זה ממש צמוד לכותל המערבי מפנים, אז יוצאים השלשלת, אבל הם עולים בעיקר בצד הדרומי, מן המערב עד המזרח. הוא חשב שהדבר הזה מאפשר לחשוש לכל השיטות. אני רק אומר, מציין את הדעה הזאת שהרב שילת, שהיה תלמיד של הרב צבי יהודה, בכל אופן עולה להר בתהרה ונכנס דווקא לצד הדרומי באופן כללי.
יש שלט בשער לרוב המוסלמי.
נכון. אתה מתכוון לרוב היהודי המתחדש, התכוונת, זאת אומרת, כן? מה שקרוי בפי המרוב המוסלמי, כן.
כל השיטות הכוונה למקום המקדש?
כל שיטות לגבי הטק על טק ומקום המקדש, כן. עכשיו, כדאי לדעת שיש דעות אחרות. יש דעה של הרב גורן, שבעצם מה שמתחת לכיפת הסלע הוא המקום של המזבח. ולכן ממילא המקדש זז מערבה, כמו המרחק בין המזבח לבין האולם. אני מזכיר לכם, בין המזבח לאולם יש על פי המשניות 32 אמה. אז בעצם הכל זז מערבה 32 אמה מכיפת הסלע. דבר שיוצר בעיה מאוד לא פשוטה בנושא הגבהים, כלומר בהפרשים של הגבהים. יש דעות שבית המקדש היה בצד הדרומי, אני חושב שהן מאוד לא פשוטות מאותה סיבה. יש בהם יתרון אחד גדול, השיטות האלה, שכל מי שמגיע למה שקוראי רחבת הכותל מתפלל ישר, אז לפי הדעה הזאת הוא מתפלל ישר לכיוון המקדש. אבל מעבר לזה אני חושב שאין לזה כל כך אחיזה. יש דעה שממש אין לה אחיזה אישי באזור הצפוני יותר. אבל אני אומר, כמו שבכל דבר בהלכה אנחנו לא חוששים לכל השיטות כולן. עכשיו, חלק מן המתנגדים באים ואומרים, היות ויש ספק במיקום של המיקום המדויק של המקדש, אז כל הארבית כולו הוא ספק. טוב, זה דבר שכאמור בהלכה, לא בהלכות נידה ולא בהלכות שבת ולא בהלכות זה אנחנו נוהגים, אלא בדבר שאתה אומר יש סיבה לחשוש בזה אתה חושש. אם יש לך סיבה לחשוש אתה לא חושש. ראיתי איזה שוט, אני לא זוכר את הפרטים כרגע, אבל מישהו שאלה לדעת שכשעדיין המידע הארכיאולוגי לא היה ידוע, עד כמה אפשר לגור בכלל בירושלים? כי יכול להיות שבירושלים זה חלק מהמקום של המקדש, ואז אי אפשר לגור בשום מקום בירושלים. זה כמובן הקיצוניות ההפוכה לגמרי, שזה דבר שכמובן אין לו אחיזה. אני אומר, היות וגם המסלול שלנו אנחנו הולכים בסך הכל בהיקף, כלומר בצד המזרחי והמערבי באופן מובהק סמוך לכתלים, בצד הצפוני והדרומי במרחק של עשרות מטרים מכל האזור המוגבה, אז אני חושב שאנחנו לא נכנסים בדרך כלל גם לא לספקות דרבנן, ואני חושב שצריך להתייחס מאוד ברצינות לספקות דרבנן. כן, בבקשה.
אבל שאמר ונראה לי בשלה כתוב שמה שאתה אמר דעתי בירושלים, ואם כן כל ירושלים יש ספק כרת וזה, מישהו שאל אותו אולי זה איך אתה יכול לגור בירושלים, כי יכול להיות שהכל...
כן, כן, נכון, נכון. מה שהוא אומר שם בתחילת הדברים. נכון. זהו, אומר, מכאן ועלה לא ישמע על פי חפה קדוש ולדבר כן, להוציא לז על דירה בירושלים, עפתה מחורבנה. כי מקוות תורה דן על פי השמוע וכל אדם כוזב. נכון, תודה. נכון, זה מופיע גם כאן. זה לגבי המקום. עכשיו, חשוב להדגיש כמה דברים לגבי היבטים המעשיים של העלייה. ואני חוזר ואומר שאם מישהו מאיזושהי סיבה ירצה או להתייעץ או לשאול, אז אתם מוזמנים לדבר או להתקשר. נשמח לענות על כל שאלה אם אני יודע את התשובה. בכל אופן, באופן מעשי העלייה מתבצעת בצורה הבאה. קודם כל אמרתי קודם, אין אפשרות להבטיח עד אותו יום עצמו מה קורה בפועל בעלייה. כי בוודאי שבכל אופן בשנים האחרונות הערבים למדו היטב את הלוח העברי, ובלימוד הזה הם מאוד משתדלים בימים שיש חגים להקשות, נגיד את זה בלשון עדינה, ותלוי באופן שהמשטרה מגיבה ואיך ומתי וכמה. בכל אופן המשטרה, יאמר לשבחה, בחודשים האחרונים היא משתדלת שגם כשיש התפרעויות לטפל בהם ולאפשר עלייה. בעבר באופן אוטומטי היו סוגרים את ההר, היום יש בעניין הזה עמידה יותר נחושה של המשטרה. בדוק בכניסה, א' צריך להביא תעודת זהות. מי שאין לו תעודת זהות ויש לו דרכון יכול להביא דרכון, מי שאין לו תעודת זהות ויש לו רישיון נהיגה, תעודה מזהה שבה רואים את הפנים ומספר תעודת הזהות, זה צריך להביא. דבר שני, אני מסיר כמובן שכל מה שרשו לדיני מורה מגדש, שזה אומר לא נעלי אור ולא תיקים ולא ארנקים. דבר שלישי, יש בידוק בכניסה, בידוק לפעמים תלוי בשוטר, הוא מאוד צמוד שבודקים אותך ככה, בודקים את הגוף שלך מלמעלה למטה, לוודא שאתה לא מכניס חס ושלום איזה פרק תהילים באיזה דף או משהו כזה. אחר כך יש איזה תדריך קצר, אנחנו נוהגים להגיד בדרך כלל כמה דברי מבוא לפני הכניסה ופרק תהילים, ואז נכנסים. למעלה מלווים על ידי שני שוטרים במדים, ומלווים על ידי איש וואק, והם בודקים היטב היטב את השפתיים ואת תנועות הגוף. גם מי שמתנדנד זה דבר שלא נחשב בלשון השוטר שם בכניסה, אקט תפילתי, זה הביטוי שלו. כן, מי שמתנדנד, אז זה סוג של מעשה פולחן. בלב זה הוא לא יודע, הוא לא יכול להבחין. אבל אם אתה לא... אם אתה... הבדיקה היא בעיקר של השפתיים, והשוטרים כבר מכירים את כל הפטנטים. זאת אומרת, מי שיש לו פלאפון ואומר פרק תהילי, ומי שרוצה להשתחוות אז נופל לו בדיוק הזה, והוא משתתח ועוד כל מיני כאלה. אז הכל כבר מוכר וידוע, ובימים אלה מקפידים על הדברים האלה יותר אולי מאשר פעם. אני תמיד אומר לקבוצה שעולה איתי שאני משיקולים של ראייה לטווח ארוך, אני בוחר לשתף פעולה עם המשטרה על כל הכאב של המציאות, שהיא בוודאי חרפה גדולה, אבל זאת ראייה לטווח ארוך. ואני לא, אמרתי לכם, אני לא עולה להר הבית כהפגנה. אני לא במקרה לא עליתי מאז שניסו לרצוח את יהודה, שם ישלח לו רפואה שלמה. אני חושב שזה הזדמנות להתקרב לקדוש ברוך הוא, וכל אחד יחשוב לגבי האם הדבר הזה הוא אכן מבין את מה שעומד פה לדיון, מבין את הצדדים ההלכתיים, הציבוריים, הרוחניים, והוא רוצה לעלות, ומי שזאת תהיה עמדתו, אז הוא בהחלט מוזמן להצטרף. שוב, כפי שאמרתי, שרוצה שירשם ברשימה, אני אשמח שיהיה מישהו שאני אוכל לפנות אליו, שכשהרשימה תהיה שלמה, שיוכל להקליד אותה ולשלוח אותה למרדכי. בסדר, תודה רבה. זהו, אז אני אשמח לקבל את הדף. אם יש שאלות חברים, אז אני אשמח לענות. תודה רבה. כן. כן, בבקשה. מי שרוצה לעשות חוד דנטלי, זה ודאי
לא מעקר.
לא מעקר. מי שמצחצח טוב מבפנים, מבחוץ. כמו ש... כן. מקובל על הניקיון של... עקרונית ההלכה זה לגבי הלכלוך שמתחת לציפורניים. אבל גם גוזזים את הציפורניים עצמם. כן. אני הייתי נאמר, נותן לומר שלא כל כך.
לא, אני מתלבט.
זה תחליט. טוב, אפשר לדבר על זה באופן אישי, אבל לא נראה לי שזה לבד. יישר כוחכם, ערב טוב. אני לא יודע מתי כרגע, אבל אפשר
יום... יש תאריך?
כן, דיברנו על יום רביעי הבא.
בוקר?
כן, כן.
אם אני אגיע, אני אגיע ישר לשם.
בסדר גמור.
אבל הבעיה היא שמה שאני כאילו... אני יותר רוצה לעלות לא מהבחינה של... אני פחות מתקשה, אני מתקשה יותר מבחינה של מבחינה רוחנית, אני לא יודע, אני לא אין לי את הרגשה כאילו של אני מרגיש שזה חשוב לעלות, אני מרגיש שזה חשוב שיהודים יהיו על הר הבית, אני מרגיש שזה חשוב לא מבחינה פוליטית להראות שאנחנו פה, אבל מבחינה של יהודי צריך להיות בהר הבית וצריך להגיע אליו. אבל משהו שדוחף אותי יותר, זה כמו מה שדחף אותי להגיע לכל מיני גבעות בבנימין או להגיע לכל מיני מקומות כאלה.
אז אני ממש חושב שלא.
שלא?
לא. אמרתי, זה לא איזה ואדי של הרסים, זה לא איזה גבעה שלא היינו בו.
ירושלים שאני בו.
בבקשה. קצת. קצת.
לגבי החולצה של הקריאה. אפשר לזה חולצה ש...
אני אמרתי.
חולצה של מדי לבש אחר כך.
אפשר, כל זמן שהיא מכובדת, אני חושב שהיא שם. כל זמן שהיא ראויה, שהיא יפה. להבדיל, נאמר, היית הולך להיפגש עם ראש הממשלה, היית לובש
חולצה. אם ראיתי... ראיתי את הגר הבית בחוד, לא ברח, לא קרה לי.
אני לא הייתי קורא.
שתורגיש את
החוסר. יש לנו עוד דבר. כן, כן, אתה רוצה? בבקשה.
הרדבר מעט שהוא... חייב את קודם מרדים ללכות על הכל, זה לא יצא לך הרבית. הוא לא מדבר על הכל, אלא על הרבית עצמו. אתה יכול להם?
התשובה היא מורכבת, אבל יש לי יונו ולישראל הרי להוציא ממש חוברת עם ניתוח ונותן תשובה עם גם כל מיני סתירות, כבר לא מדבר על זה שהכותל המאמין שלי זה הכותל של האחד, ואחרי זה התשובה היא מורכבת, כלומר אני לא זוכר את הקטע הספציפי שאחר כך מה הוא אומר.
פה בצד המזרחי יש שני
שירים
שנכון שחצות את המדבר ושביל אחד...
אין לך עכשיו שום... אין לך עכשיו שום...
השביל שצמוד לשער... תחת להעלות
פעילה שיש לך... אתה רוצה שיהיה לך חיסרון?
לא נכנס שאני כבר עכשיו.
למרות שעזרת השם יקיד...
אם נעלה, תרגיש לך את
המדבר. כן, אבל יש חיל מסביר.
אני לא יעלה מי ידיעה שמשהו...
יש
לי
לא
אני לא
יעלה אמיתי
אבל אתה רוצה שיהיה זה מה שכרגע עובר לי בראש, ואני רוצה לעבור בו, זה בשנייה שאני עובד מעל הבית, אחרת כאן אני רוצה לצייר.
שאלה למה אתה רוצה לצייר?
שאלה היא למה אני רוצה לצייר, כי אני רוצה לצייר, כמו שאני צייר, כמו שיש לי שורה של ציורים, שמבחינתי מתארים דברים מהתנ"ך, ברור.
בסדר, אבל אם אתה רוצה לצייר כדי להעביר משהו, לעצמך.
הציור שלי הוא הציור שלי לעולם הרגשי של עצמי, לא פשוט. כמו שאנשים כותבים שירה, זה לא... מבין? פעמים באות. שאני אדבר איזה מחרים, הרב.
מה?
דבר
עם הרב.
אני אדבר עם הרב. אני אדבר עם הרב. לא אגבי למה אתה.
לך תלו. לך תלו.
אני יכול להתאר עם כזה תשיבה די כזאת.
נו.
אני לא יודע. אני הייתי אומר שכן, אבל... זה לא ציוח. נכון או לא נכון? זה נשמע תשובה הגיונית, אני מקבל. הייתה? אולי כנגל עשו את זה ליהודים.
מה?
איך זה? זה מקום בדיוק למשנה.
אה, ברור.
יש גם את הבקוש.
בקוש